אמרת לי, אמא, אני רוצה עסק כמו שלך, זה היה עוד בתקופת הקורונה. אמרתי לה, למה את רוצה עסק כמו שלי? אמרת לי, מה את עושה? יושבת בבית, מדברת, הייתה רואה אותי וובינרים, מדברת למחשב, היא גם לא שמעת אותי עונים, כאילו. תשבת בבית, שלך בחדר שלך עם הנעלי בית וזה, פיג'אמה. מדברת לזה ועושה עם זה כסף. ליאוניד.
היי.
מה העניינים?
מצוין.
כמה אתה לחוץ עכשיו מ-1 עד 10?
6.
איזה שקרן, אתה שקרן גרוע, חייב לך להגיד לך. אז קודם כל, רק שנהיה פה על הכל על השולחן, אתה רצת להתראיין אצלי בפודקאסט, ועכשיו שאתה פה, אתה נראה לי רוצה ללכת מפה כבר.
לא, לא ללכת, נחמד פה, אבל צריך להתרגל למצלמות, לדברים.
סגור, אז לאוניד, בוא תספר קצת, מי אתה, מה אתה, ואני אגיד כתכף איך הכרנו גם.
אני לאוניד, נשוי פלוס אחד, אחד שעוד מעט בן שנה, אני מתעסק, כאילו אני כבר 10 שנים מלמד, אני איש חינוך קודם כל, אחרי זה אני מאמן כושר, וב6 שנים האחרונות אני גם מתעסק בפיננסים, שזה תחום שמאוד מעניין אותי, מתעסק, לומד, ממש לפני שבוע סיימתי עוד איזשהו קורס כזה, שבעקבותיו גם עשיתי כמה צעדים, וזהו, אוהב ללמוד, אוהב להתאמן, שחקן כדורעף, חובבני, זהו, זה הכיף שלי. כן, זה הכיף שלי.
יפה, מה גרם לך באמת להתעניין? מורה שמתעניין בפיננסים, זה כזה אקסיומה לא ברורה. מורים בדרך כלל לא מתעניינים בפיננסים.
לא יודע, גיל 30. משהו שם, האמת שישבתי עם איזה בן משפחה של אשתי, ואמר לי, תקשיב, יש איזה קורס, אותו קורס שאנחנו מכירים, יש איזה קורס שעשיתי אותו ועזר לי מאוד להבין בתחום הפיננסי, ואני באותו זמן בכלל לא ידעתי מה זה פיננסי.
אבל למה לקחת אותו בכלל? כאילו איך בכלל התעניינת? הרי צריך איזשהו התעניינות. אני באותו תקופה פשוט פוטרתי, אז התעניינתי.
אני הבנתי שבבית ספר, נראה לי שזה באותה שנה, אני עברתי מעיר לעיר, עבדתי בנתניה, גרתי בנתניה ועבדתי בתל אביב, ועבדתי גם בבית ספר בנתניה וגם בתל אביב, ואז אמרתי אני רוצה להיכנס לחינוך 100%, לא שליש משרה פה, חצי משרה שם, ומצאתי בית ספר בפתח תקווה שנתנו לי בעצם 90% משרה, זה מה שהובטח לי, ואז העברתי את כל הדברים שלי, היה לי קבוצות אימון בנתניה, היה לי חיים שלמים.
כפרטי כאילו? היה לך עסק?
פרטי, כעוסק פטור. נתניה, וגם בווינגט הייתי מאמן, והבנתי שאם אני עובר לפתח תקווה אני עוזב את הכל, כי זה, מבחינת זמנים זה לא מתאים, וחינוך זה בנשמה שלי, וזה מה שאני רוצה להתעסק איתו, ואני הולך על זה. ועברתי לפתח תקווה, הזכרתי דירה בפתח תקווה, הכל, שיניתי את החיים שלי, אפילו שותף מצאתי, ואז בתחילת שנה אמרו לי, תקשיב, הבטחנו לך 90, אבל אין מספיק, אז אתה תקבל 70% משרה. עכשיו, אני בונה על זה שיש לי רכב, יש לי דירה, אני צריך לשלם את זה. אין לי איך. לא רק שאין לי איך, עם 70% משרה, אני צריך למצוא עוד עבודה. עכשיו, הבטחתם משהו אחד, דיברנו על זה הרבה בקיץ, ומה קרה עכשיו? מפה לשם רשמתי מכתבים, עשיתי קצת בלגן, ודברים השתנו, ושבוע לאחר מכן קראו לי למנהלת, ו... קיבלתי 91% משרה.
91, אהבתי את האחד.
91, שזה טעם בערך את מה שהם הבטיחו לי, והבנתי שגם זה לא מספיק כדי להתפרנס, זה היה בסביבות ה-6,000 שקל, 91% משרה.
רגע, שאני מבין, היית לפני כן עסק עצמאי שהרוויח, וסך הכל אני מניחה ש...
זה לא שהרווחתי, פתחתי עסק, ממש זה היה לפני, יש לי עסק כבר קרוב בדיוק 6-7 שנים, פתחתי עוסק פטור רק כדי לקבל את הקבוצות ריצה, כי בווינגט עבדתי מטעם, כאילו עם תלוש, רק בקבוצות שהייתי עושה להם את הכושר הגופני, אז הייתי צריך, אבל לא הייתי מתעסק עם זה בכלל, רק פתחתי את זה, וכדי לתת איזושהי קבלה, הוצאתי קבלות, וזהו, לא התעסקתי בזה.
אבל כאילו הפתיע אותך זה שאתה מקבל 6,000 שקל, זה לא משהו שכאילו ידוע לעובדי הוראה, שהם באים ואיך זה המשכורות, הלא מתגמלות בעליל?
השאלה מעולה, כי אנחנו אף פעם, אבל אף פעם, אני 10 שנים מקבל תלוש בספטמבר, אנחנו לא יודעים כמה נקבל, אף פעם, אני בודק, אני עושה, יש מחשבון, אתה מתחיל שנה ואתה לא מקבל את השכר שמגיע לך. 10 שנים.
תסביר את זה.
זה אומר, יש כל מיני תנאים ויש כל מיני דברים שהם יותר מורכבים משעות, כי אצלנו זה לא בדיוק שעות, יש כל מיני גמולים, יש כל מיני תפקידים שהם שוכחים להזין אותם בתחילת שנה, או שעדיין לא הזינו אותם, ואז אני מתחיל את השנה בלי שהדברים האלה הוזנו, כשאני בונה על זה שהשכר שלי יהיה בהתאם למה שאני מלמד ואיך שאני עובד. אני רכז מקצוע, אני מלמד 5 יחידות לימוד, אז אני מגיש לבגרות, אז זה דברים שמוסיפים לשכר. כסף קטן, אבל עדיין, אתה בונה על זה. וזה כרגע. באותה תקופה לא הייתי עושה את זה, פשוט עובד עם כיתות ספורט, מלמד רגיל, ועדיין, זה 6,000 שקל, בסדר, זה כאילו, התחלתי את ה... בואי אני אגיד לך למה 6,000 נשמע בסדר, כי כשהתחלתי לעבוד, עבדתי 70% משרה וקיבלתי 2,800, כשהייתי עושה נסיעות כל יום מנתניה ליפו, של 1.5 שעות בלי פקקים. אם היה פקק זה היה 2 שעות. אז רק את הנסיעות, זה לא כיסה לי אפילו את הנסיעות. אבל מאוד נהניתי לעבוד, כי זה היה בית ספר כזה מיוחד, שהוא לא רגיל, ואמרתי, זה הייעוד שלי, אני שם, ושיניתי שם ממש סדרי עולם בבית ספר הזה, ועברתי לנתניה, התחלתי לעשות דברים אחרת. וזהו,
אבל איך מתפרנסים הוא... כאילו? אבל איך מתפרנסים, מתפרנסים הדבר?
זו שאלה מעולה, כי מבית ספר לא באמת אפשר להתפרנס, אז התחלתי לעשות אימונים אישיים. התחלתי לפתח את העסק יותר בפתח תקווה, יזמתי, הלכתי פשוט לעירייה, אמרתי, מה שאני מכיר, אני יודע ומכיר שאפשר לעבוד דרך עיריות מתנסים. אז אני הלכתי עצמאית למתנסים, ואמרתי, חבר'ה, אני רוצה לפתוח פה כושר גופני עבור ילדים, נשים, בואו נבדוק אם יש ביקוש ונפתח. עברתי משהו כמו 6-7 מתנסים, 2 אמרו לי, אולי יש לך שעות כאלה, אולי יש לך שעות, ננסה להציב את זה בין 6-7, בין 7-8. קיצור, והיינו צריכים לשווק את זה. מי שמשווק את זה המתנס. והשיווק של המתנס, איך לומר, לא סי. במיוחד שהתחלתי את זה לא בתחילת שנה ולא בספר. מפה לשם, מקום אחד החליט שהוא כן מסתדר לעבוד איתי, אבל גויסו אולי 4 אנשים מבחינת הזה, ועם 4 אתה לא באמת יכול לפתוח. אז ירדתי מזה. אמרתי, ניסיתי. כאילו פעם ראשונה שניסיתי, יזמתי, הלכתי, זה לקח לי איזה חודש ימים, עברתי מתנס, ולא באמת התבאסתי. כי אמרתי, עשיתי מה שאני יכול, וזה לא עבד. עכשיו אתה צריך לעשות הכל אחרת, לבד. ואז התחלתי יותר, לקחתי שיווק של לפרסם את עצמי יותר עצמאית, כאילו כמאמן כושר, כי זה מה שעשיתי לפני זה. ומצאתי לקוחות, אלה לקוחות שהן מורות מהבית ספר, ומצאתי לקוחות שפנו אליי דרך אנשים ברמת גן ובבני ברק, והייתי נוסע ועושה אימונים, וזה היה משלים לי את מה שהיה חסר, אפילו הייתי מצליח לא להיכנס, כאילו אף פעם לא נכנסתי למינוס. אז
ומה אהבת יותר תכלס?
ממה?
משני העיסוקים שלך?
מחינוך או אימון? שאלה קשה, זו השאלה שעד היום אני שואל את עצמי. זו שאלה מאוד קשה, כי חינוך, זה, אני רואה את זה כערכים, זה פחות לקנות ידע, זה לתת כלים לחיים וערכים, ואימון זה לתת לבן אדם הזדמנות להשיג את מה שהוא רוצה בצורה מהירה יותר. זה הכל. ואני יודע לעשות את זה. אז אם אני יודע לעשות את זה כמאמן, אני יכול לעזור גם בחינוך, לתת איזשהם כלים שהם יגיעו ליעדים שלהם. בסוף לילדים האלה יש יעד. אני מלמד אותם לקבוע את היעדים. היום אני מלמד רוב תיכוניסטים. אז שם אני שואל אותם, מה אתה רוצה להשיג? זה הדבר הראשון שאני שואל את הילד. בכיתה י', י' א' או י' ב'. ולפי המטרה שלו, אני עוזר לו.
מה באמת הם רוצים להשיג? זאת אומרת, זה מטרות הכוונה, לעשות X ריצה ב-X זמן כזה?
לא, אם זה אימוני, אז תוכנית אימון. אם זה אימוני, ואם זה לימודי, אז אם הוא רוצה ממוצע, אם הוא רוצה לעבור, שהיה לי שיחה לא מזמן, הילד רוצה לעבור. לקבל בגרות עובר. עכשיו, בסוף מה שחשוב לי, זה אני לא יכול לשנות את מה שהוא רוצה. אני יכול לעזור לו להגיע ליעד הזה, ואני מנסה לתת לו את הכלים. יש ילדים שרוצים עובר, ויש ילדים שרוצים להצליח בגדול, ורוצים ציונים מאוד גבוהים. אז אלה שנגיד, ילדה שלא הצליחה בבגרות, ולא הצליחה לא כי היא לא יודעת, לא הצליחה כי היא נכנסה ללחץ וחרדה, ולא הצליחה לתפקד במבחן. שאמרתי, את יודעת את החומר, תלמדי לבד 1.5 שנים, אני נותן לך סיכום, כל מה שאת צריכה תשאלי אותי, ותגשי לבד שנה הבאה, עצמאית. למדה לבד, חודש וחצי, הילדה הוציאה ציון, שלחה לי מכתב ענק של וואי, זה כיף שהאמנת בי. עכשיו, אני לא עשיתי כלום, רק נתתי לה איזושהי הזדמנות להגיע למה שהיא רוצה.
עשית הרבה. אמרת לה, את מסוגלת, לכי תלמדי לבד. עשית המון בשבילה. עשית המון.
כאיש חינוך, אני חושב שזה מה שאני צריך לעשות. אז זה לא משהו שאני עשיתי מיוחד. וככה זה צריך לעבוד, ככה זה צריך להיות. אני מאמין שאנחנו סך הכל איזשהו צינור שמעביר כלים לילדים. אני לא ידע, כל ילד היום יכול תוך חודש וחצי, אפילו פחות, לגשת לבגרות של 3 יחידות חינוך גופני, וגם את השתי יחידות הבאות של י' ב', ללמוד לבד, תלוי אם זה לא מעשי, אז יכול ללמוד לבד ולהצליח בצורה יוצאת דופן אם הוא יודע ללמוד. אם הוא לא יודע ללמוד, בשביל זה יש מורה. לתת לו את הצינור הזה שמחבר בין הידע ובין הכלים איך ללמוד את זה, ולהוציא את זה אחרי זה במבחן.
תן לי באמת איזה ככה סיפור שאתה זוכר שממש ריגש אותך עם הילדים שאתה עובד איתם.
אני יודע. אני יודע, אתמול הגיע ילד בי"ב, ילד שלמד אצלי 5 שנים, התווכח איתי 5 שנים. 5 שנים הילד התווכח איתי, זה סיפור, לא יודע אם זה מרגש, אבל אני, הוא לימד אותי שיעור לחיים. אני חושב שאני מורה לא כי אני טוב עם הילדים, אני חושב שאני מורה כי אני לומד מהם כל הזמן. המקום הזה של, כאילו זה משפר אותי כבן אדם, להיות עם ילדים. כי הם מלמדים אותך שיעורים כל יום, ואתה תפך להיות אדם טוב יותר, אני חושב. זה איך שאני רואה את הדברים. לגבי השיעור הזה, זה ילד שהגיע, עכשיו, היה לנו המון אתגרים, בוא נגיד ככה, ויכוחים, והוא היה מתחצף, וגם ביוד, גם ביוד א' וגם ביוד ב', ומאחר, ועושה בלגנים, וראיתי אותו, עכשיו, אני באמצע שיעור, והוא הגיע עם עוד חבר מיוד ב', אני רואה אותו נבוך, הוא מתבייש לבוא להגיד לי שלום. עכשיו זה ילד שסיים שנה שעברה. ואני כאילו ישר בא ואומר את השם משפחה שלו, יאללה בוא מה נשמע איך אתה, ופה ושם הם מדברים ופה וזה. ואיפה אתה, והוא עושה י' ג' והוא לא למד את זה, יש שנה וחצי הוא לא למד בכלל, הוא לא בא. מה אני זוכר ממנו? אני זוכר, זה שיעור חשוב לחיים, כי היה לנו נבחרת כדורגל, הוא שחקן כדורגל טוב. ואני הוצאתי את הילדים לנבחרת, יש כל מיני בעיות משמעת, היה לו בעיות משמעת ואני בדרך כלל לא מוציא. ופתחתי להם קבוצה והוא החליט שהוא מגיב בצורה לא הכי נאותה בקבוצה, קצת כללות, או הגיב כן. בצורה לא מתאימה. Mm-hmm. הוצאתי אותו מהקבוצה. הוא שלח לי הודעה, אמרתי לו, בגלל שכך וכך עשית, אני לא מוציא אותך לנבחרת. עכשיו הוא ילד, בסך הכל ילד טוב, כן? כל הקבוצה שלחו לי הודעות אישיות בוואטסאפ שהוא מאוד חשוב והוא טעה, אבל הוא לא התנצל. הוא לא התנצל. וזה היה בבוקר של אותו יום. אנחנו מדברים על 8 בבוקר, 8:30 יוצאים, אני הוצאתי אותו ב8. שזה היום לפני, אני לא זוכר בדיוק. הוצאתי אותו ממש רגע לפני, והם כתבו לי הודעות והכל והכל והכל. וביקשו ממנו להתנצל, ואז הוא שלח לי התנצלות, ואמרתי לו, תקשיב, הסיבה היחידה, הוא הגיע בסוף, הסיבה היחידה שאתה מגיע, זה לא בגללך, זה בגלל כל מי שעכשיו יוצא איתך לתחרות. זה הסיבה היחידה, כי הם, קודם כל החברים שלך, הם אוהבים אותך, הם מעריכים אותך, ותכבד את זה, כי זה מה שחשוב. זה לא סתם, אתה כנראה באמת יש בך משהו שאולי אני לא רואה. יצאנו לתחרות, הוא שיחק, במקרה זכינו גם במקום הראשון, במקרה. הוא שיחק את כל המשחקים, לא הוצאתי אותו לרגע כמאמן, אני יכול להחליף. הוא שיחק טוב, הוא כיבד את השחקנים, אסוף לחיצות ידיים, זכינו בגביע, הבאנו אותו לבית ספר, כבוד גדול, הוא זכה בכבוד הגדול הזה. כל הנבחרת זכתה בכבוד הגדול, וזה עצים אותו בטירוף, כי זה ילד שמבחינה לימודית לא לומד. אז זה המקום, אז היה לי התלבטות אם לתת לו את ההזדמנות לעשות את משהו הכי טוב בו, או למנוע ממנו, כי יש כללים ונהלים שאני לא עובר עליהם בדרך כלל. כאילו אני מאוד חד עם הדברים האלה של לא מקללים, לא מעליבים אחר, לא פוגעים. וזהו, וזה שיעור לחיים, זה שיעור כאילו לתת עוד הזדמנות, להסתכל מצד אחר. לראות שהילד, הוא ילד, הוא מורכב. הוא מורכב, הוא ילד, יש לו אפשרות לטעות. ואם הוא טועה, זה בסדר. כי הוא ילמד מזה. עובדה, עכשיו הוא חזר אליי ואמר לי, אתה יודע, אני לומד חשמל, אמרתי, אתה יודע, במקרה גם אני למדתי חשמל י' ג', התחלנו לדבר על דברים ופה ושם, וצבא וכסף, וכמה הולך להרוויח, אמרתי, כמה הולך להרוויח כהנדסאי, ואז הוא אומר, זה מעט מאוד, התחלנו לדבר על פיננסים, אז אני אומר לו, תקשיב, כבר עכשיו תכוון למהנדס, כי אם אתה רוצה, וזה תחום שאתה אוהב ומעניין אותך, תכוון למהנדס, כי אתה יכול, וזהו,
וזה יהיה מדהים עבור מישהו כמוהו שלא יכול ללמוד, בסוף הוא הולך ללמוד הנדסה, שזה לא תחום קל.
בוודאי, כי בסוף הילדים האלה, זה גיל ההתבגרות, הם מבולבלים, הם מבולבלים בכיתה י', הם מבולבלים בכיתה ח', הם מבולבלים בכל גיל. ואם אתה קצת נותן להם כיוון, אולי זה הכיוון שלהם, אולי לא, אבל אם נתת להם הזדמנות, אז למה לא? אז הכיוון הזה יאפשר האמונה הזאת שכן אתה יכול, ועכשיו פתאום פתחתי לו פה, כי הוא אומר, מה אמרו לי בהנדסאים מרוויחים 20, אמרתי לו לא, אולי 10, בהתחלה 12, זה טוב, זה לא רע, זה לא רע, אבל אם אתה רוצה באמת, אם אתה רוצה באמת להרוויח סכום ולהגשים את היעדים שלך, אני לא יודע מה הם, אבל אומר, אני רוצה 20, אז תשאף כבר היום להיות מהנדס, אתה תסיים את ההנדסאי ותיקח עוד 3.5 שנים ותשלים למהנדס, והוא חשמל זה אחלה מקצוע. אז פשוט כאילו, ושחררתי אותו לדרכו.
אני שומעת באמת שמאוד חשוב לך באמת להעצים את הילדים, זאת אומרת זה משהו שזה ערך מבחינתך להראות להם שהם מסוגלים, שזה משהו אגב תמיד אומרים, אתה יודע, צריך מחנך אחד או אדם אחד שיאמין בך, נראה לי מאוד שאתה שם. אז אתה מאוד חי את הייעוד שלך, אני גם מכירה אותך לא מעט שנים, ואני יודעת שאתה מאוד מאוד אוהב את התחום. אז איך באמת, בוא נדבר קצת, בגלל שזה פודקאסט שמתעסק על עסקים וכסף וכאלה, אז איך משלבים באמת, כי אני פוגשת המון עובדי הוראה, מאוד חדורי מטרה, אגב אני יכולה לומר את זה, שיש שני סוגים של אוכלוסייה, שאני תמיד פוגשת שהם מאוד חדורי מטרה, זה אחיות בבית חולים, שמאוד אוהבות את מה שהן עושות, כאילו באמת זה אני חושבת אחד המורעלות, אחד האוכלוסיות המורעלות, ואחריהם זה המורים, או בצידם זה המורים, גננות וכאלה. אז איך חיים עם הדבר הזה? לדעת שמצד אחד אתה לא מרוויח מי יודע מה, אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה חי את הייעוד שלך, אבל בבית בסוף אפס פחות. פחות חי את הייעוד, אז מה עושים?
כן. שאלה קיומית.
עיניים מצועפות.
כן, כל יום, כל שנה אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, האם זה המקום שלי? אני יודע מה היכולות שלי, אני יודע שכל שנה אני לומד עוד, ואני נהיה יותר מוכשר בתחומים מסוימים, וזה לא באמת מתבטא בבית ספר. זה כואב, כי סיימתי תואר שני בניהול באוניברסיטת תל אביב, והשאיפה שלי הייתה להיות מנהל בית ספר. וכשנכנסתי וראיתי מה נדרש ממנהל, הבנתי שזה לא מה שאני רוצה. אני רוצה לנהל פרופר אנשים, חינוך, ילדים, פחות בירוקרטיה. היום גם אין לי בעיה עם בירוקרטיה, אבל באותה תקופה שסיימתי את התואר, ראיתי שזה לא בדיוק מה שאני רוצה. ואני רואה את הקשיים היום, עם כל מה שקורה, עם השינויים המטורפים. וכן, אני כל הזמן פוזל החוצה ומסתכל מה יש בחוץ. ומקווה גם באיזשהו שלב, אולי להקים בית ספר. ואני כבר חושב על זה, ואפילו יש לפחות בן אדם אחד שאנחנו ככה ישבנו כמה פעמים כבר להסתכל, לבנות איזושהי תוכנית של מה הבסיס של ספר. כאילו בתפיסת עולם צריך להיות תפיסת עולם לפני הכל, והתפיסת עולם היא קיימת. עכשיו איך עושים את זה מהלכה למעשה, זה כבר אמן
מה תפיסת העולם של בית ספר באמת? כי יש הרבה חוסר סביעות רצון ממערכת החינוך של היום.
אני יכול להבין מה? למה. כן. אני יכול להבין, כי הרוב הזמן לא מתעסקים בעיקר. העיקר הוא, שוב, העיקר הוא צריכה להיות העצמה וקידום של הייעוד של הילד.
תסביר את זה יותר מסיסמה.
זה מאוד מורכב. זה מאוד מורכב. יש דרך שהילד עושה. הבית ספר היום מאפשר לו להגיע, להיפגש עם חברים, לשבת בכיתה. להיחשף לדברים שהוא היה נחשף גם לפני 10, 20, 30 שנה. לשבת, ללמוד מקצועות מסוימים שלא בהכרח הכרחיים לחיים שלו. לא רק שלא בהכרח הכרחיים לחיים שלו, יש מצב שהוא מבזבז את הזמן שלו. כי היום העולם משתנה. המקצועות שהילד הזה בכיתה ח' יעבוד בהם, הבית ספר לא יודע אפילו לחשוב עליהם. לא רק לחשוב עליהם, הוא עוד לא, כאילו, המערכת כן מנסים מתח, ומנסים ללמד, ומנסים לייצר איזשהו התקדמות מבפנים, אבל בתכלס, היא לא מגיעה מלמעלה, היא צריכה לבוא מלמטה, היא צריכה לבוא מהמורים, השיעורים המיוחדים, הדברים היותר ענייניים, נקודתיים, חדשניים, צריכים לבוא מהמורים. בגלל זה אני אומר שהמורה חייב ללמוד כל הזמן, לא בהכרח את הדברים של משרד החינוך, ולא בהכרח את הדברים של, 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 שמקדמים אותו מבחינת השכר, כי אם אנחנו לומדים בתוך מערכת החינוך, אנחנו מקבלים דרגות ומקבלים השתלמויות וכאלה דברים. אז לא בהכרח, דווקא מבחוץ יש המון דברים מאוד מעניינים, כמו פיננסים, אני אקח את זה לכיוון של פיננסים.
אני רוצה שנדבר על זה.
כי אני לפני, כשהתחלתי ללמוד את זה, ביחד איתך, שדרך אגב מי שבסוף הכניס אותי לקורס, זו את, לא נזכיר שמות, אז שאלת אותי איך נכנסתי לזה.
אני אגיד שבעבר הייתי אשת מכירות, אז לא מבינים מה זה אומר.
ואני חושב שלא הייתי קונה את הקורס אילו לאט, באמת, לא הייתי קונה את זה.
אני זוכרת, עליתי כביסה שדיברתי איתך.
את רואה? זה כנראה מנטרה. לתלות כביסה זה מרגיע, ואני הייתי רגוע, והנחלת לי את זה, ואני זוכר שדיברנו אפילו פעמיים. וזה משהו ששינה לי את החיים, הקורס הזה. כאילו, הוא שינה לי את התפיסה לגבי פיננסים. אחרי שסיימתי את הקורס, הייתי גם מנטור שם בקורס. וזה הראה לי שיש לי השפעה, יש לי ממש יכולת לעזור לאנשים, גם בקטע הפיננסית, לראות אותם ולתת להם גם את ההזדמנות הזאת ליעד, לקבוע יעד ולהתקדם עם היעד הזה. ואולי אפילו להשיג אותו מתישהו, לא בהכרח מחר, אבל יכול להיות שנים, יכול להיות חודשים. ומה שעשיתי, פתחתי קורס פיננסי בבית ספר. פתחתי פשוט, אמרתי למנהלת, אני רוצה ללמד את הילדים האלה חינוך פיננסי. ואין כזה במשרד החינוך. אז היא אמרה לי, כך, תפתח. יש לך שעתיים בשבוע, תעשה מה שאתה רוצה. פתחתי, שנתיים לימדתי חינוך פיננסי. נעזרתי, למדתי, כאילו לקחתי קורסים גם שמלמדים חינוך פיננסי לנוער. למדתי, ומתוך זה שלמדתי במקביל, בניתי את הקורס של בית ספר, ולימדתי אותם. וראיתי ילדים שיושבים, ופשוט ככה, עם עיני עגל בהתחלה, ואז הם, וואו, וואו, יש כזה דבר בנק, ויש כזה דבר, כאילו לא חשבתי על כסף באופן הזה, ולא חשבתי על האפשרויות שקיימות כבר בגיל שלי, ויש לי זכויות, ובעבודה אני כאילו יכול כך וכך, והמשכורת המינימלית שלי כך וכך, והם כולם, זה ילדים כיתה י', הם כבר עובדים, הם אחרי י' א', הם כבר הולכים לעבוד, מלצרים פה, האם בכלל, כאילו לוקחים אותם ולפעמים לא משלמים להם, האם זה חוקי, זה לא חוקי, למה זה לא חוקי, ומה אתם יכולים לעשות עם זה, ופתאום האפשרויות נפתחות, והם פשוט היו מרותקים רוב הזמן לידע הזה, והם עושים תקציב ובונים, והם היו פתאום, כל מה שלמדנו בכיתה עבר הביתה, שזה היה מטורף, כי פתאום דברים שדיברנו עליהם מבחינת תכנון ותקצוב, עברו לאמא ואבא, שהם עוזרים להם לתכנן דברים כדי שבעתיד יוכלו לקנות משהו לעצמם. אז זה היה מגניב.
אני חייב להגיד לך שאני גם עברתי כמה פעמים לקורסים לנוער, אוקיי, בתוך בית ספר, הזמינו אותי בתי ספר. אני די הייתי מגיעה גם, השכר היה, בוא נגיד, זה לא בלבטים של השכר, והייתי נוסעת חצי מדינה בשביל זה. אבל הצימאון שלהם לדעת, זה מדהים. אני חושבת שזה הכי כיף ללמד נוער, כי הם נורא צמאים לזה, וזה כל דבר חדש בשבילהם. ואני זוכרת, הם העבירו בוואטסאפ וזה, כי זה היה כיתה נורא גדולה, אז עשינו זה בשבועיים, כאילו שבוע, ואחרי זה שבוע. ואז הם כולם אמרו, תקשיבו, מי שהבריז עכשיו, הם סיפרו לי, אמרו לי, זה צחיק אותי, ההתכתבויות. מי שהבריז עכשיו, תקשיבו, זה השיעור הכי חשוב שתלמדו עבר, אין, אתם חייבים לבוא יום שלישי הבא, לא יודע, ב-12, אתם חייבים כולכם להיות, וזה, והם באו אליי בהפסקה, ווואו, תקשיבי, רציתי להחליף אייפון עכשיו, וזה, ורגע, לא, בעצם אני אחסוך את זה, והעיניים שלהם ככה ברקו, ותקשיב, זה קטע, כי אני מתחברת למה שאמרת מקודם, אתה יודע, אני מסתכלת על ספרי הלימוד של הבנות שלי. ואני אומרת, רבק, זה מה שאני למדתי לפני, לא משנה, לא נסגיר את הגיל, לפני כמה שנים טובות, וזה מדהים אותי, כי בינתיים יש AI, בינתיים יש זה, בינתיים יש פה, בינתיים יש זה, כאילו, מה עם היזמות, מה עם העסקים, מה עם הפיננסים, כאילו, אז אני לא ידעתי שום דבר בפיננסים, עד היום לא יודעים שום דבר בפיננסים, ואני תמיד צוחקת שהבנות שלי יש בקרן קרב, אגב, הם כן מקבלים חינוך פיננסי, הבנות שלי שניהם קיבלו, שתיהן קיבלו, ואמרתי להם, לא אכפת לי, שום, אני לא אכפת לי לימודים בעיקרון, אני לא, לא מאלה שלא חצי לימודים, אתם, אבל פיננסים חסכם אתם עושות פדיחות, אתם לא יודעות מה שאומרים שם, עושות, תמיד עושים להם קהות, אתה יודע, כל מיני כאלה שאלות בקהות, חסר לך את לא עונה טוב בקהות, כאילו, שומעת את הוובינרים שלי כבר מתוך שינה, אבל באמת, אני שמחה קודם כל על כל יוזמה כזאת להכניס את החינוך הפיננסי, ואני יותר שמחה על מה שאתה אומר, כי גם אני חוויתי את זה שהילדים היו באים אומרים, תקשיבי, אמרתי לאמא שלי, יכולה להתקשר אלייך? ואתה אומרת, בטח, כאילו, הכי כיף, זה כמו עם הפרחים המוגנים, אתה יודע, שבסופו של דבר, הרי כשאני הייתי ילדה, היינו כל הזמן כותפים פרחים, בהתחלה. לאט לאט החדירו לנו את זה, ואנחנו, אחר כך כשהיינו מטיילים עם המשפחה, היינו לא, אל תכתפו פרחים. זה התחיל מהדור שלי, אני זוכרת שבהתחלה היינו כותפים פרחים, אחרי זה כבר לא. אז הלוואי, ודבר הזה יקרה, שמהפיננסי של הילדים, חזרו הביתה, כי הרי, אני אומרת, כל הזמן אומרים כאילו, וואו, כל אלה שאומרים בחרו לי, שתו לי, וואו, אין בבית ספר חינוך פיננסי. אבל אני אומרת להם, חבר'ה, אבל גם בבית אין חינוך פיננסי, אז הילד ילמד שעתיים עם לאוניד, יחזור הביתה, והיא תראה לו אמא שלו, שהיא הולכת וקונה פה, ובלי דחיית סיפוקים ושום דבר, אז כל מה שלאוניד אמר, ילך לפח. אז השאלה, איך אתה רואה את זה? האם נגיד מחינוך פיננסי בבית ספר, זה יחדור באמת, ילך חזרה הביתה, או שבעצם הבית יגבור על החינוך פיננסי, והילדים יישארו אותו דבר?
אני אגיד לך מה קרה אצלי. חלק במחזור הראשון, זה היה כיתה י', התחלתי ללמד את זה בכיתה י', לחשוף את הנושאים האלה, והגעתי למצב שאני לומד אותם גם עסקים. חלק מהילדים, הם מצאו, יש פורטנייט וכל מיני, היה כאילו פורטנייט, זה היה לפני איזה 3-4 שנים כבר, 4, כן, 4 שנים. אז הם התחילו למכור כל מיני נשקים ודברים כאלה, דרך הפורטנייט ולעשות מזה כסף. עכשיו הם הבינו שאחרי גיל 16 הם יכולים לפתוח חשבון, בהתחלה זה היה דרך ההורים, ההורים... הם עשו את זה עם האשראי של ההורים, אחרי זה הם עשו את זה עצמאית, כבר ביהוד א', והם תכלס הרוויחו כסף, וילד אחד הראה לי כמה הוא הרוויח באותו חודש, והוא הרוויח יותר ממורה בישראל.
וואו.
דרך מחירה של כל מיני פיצ'ר, אפילו אני לא מבין בזה. זה, ודיברתי איתם גם על דרופשיפינג, כי יש לי עוד ילד שהתחיל דרופשיפינג, והוא אמר לי, תקשיב, אני לא אהיה מורה בחיים. תראה כמה אתה מרוויח, אני בדרופשיפינג מרוויח יותר ממך בשנה. וזה ילד בכיתה י' א', עכשיו ילד מאוד מאוד חכם, מוכשר, הוא עשה גם קורס בדרופ שיפינג, כאילו בדבר, יש המון דברים שהם יכולים לעשות היום, שפשוט להרוויח יותר כסף מאדם ממוצע, או מהשכר הממוצע במשק.
אבל זה יותר מזה, אבל זה אפילו יותר מזה, כי מה שאני מסתכלת פה, זה לא רק זה שהוא מרוויח יותר כסף, אלא מה שהופך אותו להיות בן אדם יוזם, שזה מה שקשה לי עם משרד החינוך, קשה לי שהבנות שלי הן, לומדות חומר, כאילו בצורה כזאת של טק, 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 בוא נתחן לחומר, במקום ללמד אותם יזמות, ליזום דברים ולראות דברים, ומחבים להם את זה גם. זה הבעיה שלי עם כל הסיפור הזה. כאילו אני אחד הדברים שהפכתי להיות בעלת עסק, ואני כל הזמן, אני עובדת מהבית, לא בכדי, אני גם מובן אוהבת את זה, אבל זה גם חשוב לי שהם יראו את הדבר הזה, והבת שלי, מבחינתי ניצחון המערכת שלי, מה שנקרא, המשפחתי שלי, זה שהבת שלי הגדולה אמרה לי לפני איזה שנתיים, אמרת לי, אמא, אני רוצה עסק כמו שלך, זה היה עוד בתקופת הקורונה. אמרתי לה, למה את רוצה עסק כמו שלי? אמרת לי, מה את עושה? יושבת בבית, דברת, היא הייתה רואה אותי וובינרים, דברת למחשב, היא גם לא שמעת אותי עונים, כאילו. תשבת בבית, שלך בחדר שלך עם הנעלי בית וזה, פיג'אמה, דברת לזה ועושה עם זה כסף. אמרתי, גם אני רוצה ככה, שבת בבית מול המחשב ולעשות מזה כסף, כאילו. זה מה שהיה חשוב לי להראות להם שאפשר גם אחרת, שאפשר לא רק דרך לימודים כמו שפעם לימדו אותנו, אני נורא קשה לי מהסללה הזאת שמלמדים אותך, תעבוד, תעבוד הרבה, תעבוד הרבה שעות, תהיה זה, תלך לאוניברסיטה. לא בטוחה שם, זה הדבר הראשון שאני אגיד ללכת לאוניברסיטה. אני אגיד לה, בואי, תעשי מה שאת אוהבת. וגם זה לקחת קורס ולעשות מה שאת אוהבת. זה כמו שאצלי, אגב. העסק האחרון שלי, סיפרתי לך שכל איזה כמה שנים אני עוברת מקצוע. המקצוע האחרון שלי, זה שאני עושה עכשיו שאני בעלת עסק, בעלת חברה. זה מקורסים. זה לא שום תואר ולא כלום, ויש לי שני תארים. בסדר, יש לי תואר ראשון ותואר שני, ו-MBA ומה שאתה לא רוצה. לא משם עשיתי את הכסף ולא משם עשיתי את ההנאה שלי, אלא באמת מהדבר הזה. ואפילו בחנתי לשחרר את הבנות שלי מהחובה הזאת, הלכת ללמוד תואר ראשון, תואר שני. לא רוצה, לא מעניין אותך, יש לך הפרעות קשב וריכוז, קשה לך ללמוד, לא אכפת לי. תעשי משהו שכיף לך, תעשי משהו. אבל מן הסתם אני כן למד אותם גם, אבל אני רוצה שתתפרנסו מזה. כאילו, אני חושבת ששליחות ופרנסה זה משהו שאפשר לבוא ביחד. וזה למה שהזמנתי אותך גם לפה. כי מעניין אותי לראות איך אתה תופס את הקטע הזה, כי אני יודעת שאתה מאוד מאוד איש שליחות. אבל לא מתפרנס מזה, אם זה אתה נשאר רק במערכת הזאת, אז איך באמת, בוא נפצח ביחד, איך אפשר להתפרנס, אני יודעת כי זה הרבה, אנחנו מבום הזה, איך אפשר להתפרנס, ואפשר גם להגיע לשליחות בחינוך, שזה נשמע כאילו שני אקסיומות לא קיימות, נכון? תומר.
אז בתוך המערכת, אני לא חושב שאפשר להמשיך, להישאר ולצמוח מבחינה פיננסית, כי אתה מגיע איזשהו פלטו, כאילו אתה מגיע ואין יותר לאן להתקדם. אחרי שסיימתי את הפיננסים, דרך אגב, אז אני התקדמתי ופתחתי מגמת 5 יחידות חינוך גופני. זה בא מהשטח. הדברים האלה שאני יוזם, זה מגיע מהשטח. ילדים הגיעו ואמרו לי, אנחנו רוצים, שמענו שיש 5 יחידות, אנחנו רוצים מגמת 5 יחידות חינוך גופני. אמרתי להם, אני מתחיל קורס השנה, ואני פותח לכם מגמה השנה. בזמן שאני לומד, אני מלמד, ופותח קורס. ושוב, המנהלת הייתה מאוד פתוחה איתי, אמרה לי, קח את זה, יאללה. וזה, קודם כל, לא כל מנהל פועל ככה, בסדר?
אבל עדיין זה לא משתקף, אבל זה עדיין לא משתקף בשכר.
אז זה כאילו, זה הקצה שאתה יכול להגיע, כי אתה מלמד 5 יחידות, ואתה מקבל עוד, כאילו כשאני מגיש לבגרות, אני מקבל עוד 2% למשכורת, שזה משהו כמו, אני חייב להגיד את זה, 250 שקלים, שזה מטורף, וזה לפני מס, זה מטורף, ואתה מלמד בערך פי, מאחוזים, פי 500, משהו רגיל. כי אני לוקח המון תוכן, אני צריך פתאום להפוך את עצמי ממורה מעשי למורה מקצועי בתוך כיתה, כי רוב החומר הוא עיוני. זה אומר שאני צריך לעשות הסבת מקצוע עם עצמי, כן. ואני לומד בתוך עצמי איך לעשות את זה ואיך לעשות את זה נכון, כי ללמד בכיתה וללמד עיוני זה לא כמו שלימדו אותי ללמד מעשי, כי זה מעשי אני יודע ולאמן אני יודע. ולמדתי, וזה חלק מהדברים שהילדים מלמדים אותי. אני פתאום לומד לעמוד מול הכיתה, ואני לומד לעשות מצגת יותר איכותית, וללמד אותם דרך תרגילים ודרך תרגול, ולעשות גיוון, כי לי משעמם ללמד. אני לא אהבתי לשבת בכיתה, אני לא אהבתי בית ספר. וזו הסיבה שאני עדיין בתוך מערכת החינוך.
אני לא אהבתי בית ספר.
כדי לשנות אותה.
כל טוב, אנחנו חברה טובה פה.
אנחנו בחברה מצוינת. בגלל זה אנחנו בווייב טוב. כי האנרגיות הן אנרגיות גבוהות, אני חושב שמורה צריך להיכנס באנרגיה גבוהה, לתת את המקום לתלמיד, לדעת לשנות את הכל, לדעת לעניין, לדעת לאתגר, ולייצר את לייצר עבודה. תכלס, למה הם באים? לשבת ולהקשיב לי?
לא, תקשיב, אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת. אני בטוחה שיש עכשיו הרבה אנשים שמאזינים וצופים, ובוא, הם אנשי הוראה בדם שלהם, אמרתי לך, זה אחד הגרופי, זה והחיות למקצוע, אבל השאלה, מה אתה יכול לעזור לבן אדם, להגיד לו, כאילו, עזוב, אנחנו, זה לא שאנחנו עכשיו פה נותנים פודקאסט, איך לא יוצאים משרד החינוך, ומשרד החינוך לא מתגמל, זה, נכון, זה לא סקופ, כולנו יודעים שמשרד החינוך לא מתגמל, לצערי. אבל אני אומרת, בתור אחד שלומד, וכל הזמן מתפתח פיננסית, מה בן אדם יכול לעשות שהוא שומע אותנו עכשיו, הוא בא מקצועות לא מתגמלים, בשביל לעזור לו מהצד? כלומר, איזה דברים מהצד הוא יכול לעשות כדי לעזור לו?
אז זה נקודה מעניינת שבדיוק מזכירה לי פגישה עם חבר שלמדתי בווינגט. פגשתי אותו לפני 3 ימים, יצאתי עם הילד, במקרה עבר לגור באזור שאני גר בו, ודיברתי איתו, ויש לו עסק. זה בחור שהוא גם מורה וגם יש לו עסק. אז הדבר הראשון, אם יש לך עסק, קרן השתלמות. עכשיו אני שאלתי אותו, חבר, אתה יש לך עסק כמה שנים? 5 שנים. אתה כל שנה מפקיד את המקסימום לקרן השתלמות? דבר ראשון ששאלתי אותו. הוא אומר לי, לא, וזה, ופה. עכשיו, בן אדם, יש לך 2 ילדים, אתה נשוי, אתה צריך לפרנס, אתה צריך לשלם משכנתה, צריך לדאוג לעתיד שלך. בוא נשב לדבר. אז הבסיס זה זה. הבסיס זה לדעת שבמידה ופתח את העסק, וכדאי שמורה שיש לו יכולות, והיום למורים יש המון יכולות, יש מורים מדהימים, מדהימים בשטח, אם זה מורים לאנגלית, מתמטיקה, לא משנה, הרי גם ללמד פרטי, אתה פותח עסק, זה כמו שיעור, זה כמו אימון, זה כמו כל דבר, צריך לדעת נהל אותו נכון, אין בעיה להכניס כסף ולהוציא כסף, צריך לדעת להבין שמה שנכנס צריך ללכת לאיזשהו מקום, כדי שבעתיד יהיה לך יותר, כי אם אתה כל הזמן תשתמש במה שיש, אתה לא מתקדם, לא באיכות החיים ולא ביכולת שלך פיננסית.
אני אחדד את זה רגע. בעצם מה שאתה אומר זה שהמורה צריך להבין כמה דברים כשהוא עושה את זה. אחד, שהוא פותח עסק, הוא צריך להיות בעל עסק, לא רק איש מקצוע. כלומר, לא רק לדעת ללמד טוב אנגלית או מתמטיקה, אלא לדעת איך לנהל את העסק שלך. 2, להבין שהעסק אמור להיות זה שבסוף אתה צובר איתו נכסים, צובר איתו כסף, כדי שתוכל להתפרנס ממנו בעתיד. ואני רוצה אפילו לקרוא למי שעושה את זה, לבוא ולומר, בוא, אתה פותח עסק, תייחד את כל הכנסות מהעסק או הרווח מהעסק אחרי ההוצאות בשביל הצמיחה הכלכלית. בוא תחליט שהמשכורת שלך כמורה זה מה שמפרנס אותך עכשיו, אל תעלה את רמת החיים שלך כי יש לך עסק ואתה יכול, אלא תמשיך לחיות באותו רמת החיים. ותפסת פה כמה ציפורים במכה, בזה שמה שאתה תביא מהעסק, הרווח מהעסק, את זה תצבור, תשקיע וכו' וכו', וממנו אתה תחיה עד גיל 120. זה בעצם מה שאתה אומר? בגדול.
בגדול אני קצת אחדד, כי לא כל מורה חייב עסק, יש מורים שאני מכיר עם ילדים שמתפרנסים, עם, שוב, אתה היום יכול, עם שני בני הזוג עובדים, לחיות בצורה, באזור שלנו, אני מדבר על הצפון, קריות, אקו, בסדר שאני עובד, לחיות עם שני הורים עובדים, באופן שבסדר גמור, אפשר לחיות, אפשר לקנות, להשכיר דירה, הכל בסדר. שכר מורים הוא אמנם לא גבוה, אבל הרפורמות שינו אותו למצב שאפשרי לחיות, אני חושב. ואני רואה את זה אצלי בבית ספר, רוב המורים לא עובדים בעוד עבודה. יש, הגברים כן, אצל הגברים זה יותר נפוץ, כי במידה ואנשים נמצאות עם הילדים, אז יש את הצורך הזה של פחות שעות עבודה לאישה, ואז הגבר משלים את זה. אבל באופן כללי זה אפשרי. האם זה מקדם לאיכות חיים טובה יותר ומאפשר את ההגשמה של היעדים? נגיד אני מבחינתי לטוס לחול פעם בשנה למקום חדש, זה must. אני לא מוותר על זה. אז כדי שזה יקרה, אני צריך לחסוך איזשהו סכום מסוים כדי שהדבר הזה יתקיים. כדי לקנות מתנה לאשתי ליום ההולדת, שזה כמה אלפי שקלים במקרה עוד חודש, אז אני נאלץ לחשוב פיננסית ולחסוך את הכסף הזה, כדי שאני אוכל לעשות את זה, כי אני רוצה לשמח אותה, אני רוצה שיהיה לה את מה שהיא אוהבת.
אבל אתה מדבר רגע על צריכה, אני רגע אחדד את זה.
נכון.
אני מדברת עוד מעבר לצריכה, זה בעצם צריכה לי, מתנות, חול וזה צריכה, אבל אני אומרת רגע, אני רוצה שאם הפרק פה רגע לקחת פה משהו ערך למי ששומע, זה לא רק לחשוב על צריכה, אלא לחשוב גם מעבר לזה, זאת אומרת, תשים את, איך אומרים, את הכסף לבן ליום שחור, תמיד אוהבים להגיד את זה, אז אותו דבר, את הקטע הזה, זאת אומרת, אפילו לחשוב איך אתה מתפרנס מזה, אבל לא רק ליום יום שלך, אוקיי, קצת מעלה את רמת החיים, יותר חול, יותר זה, יותר זה, אלא איך אתה גם בסוף תחיה ממה שעשית כל החיים שלך, כי בסוף אתה תגיע לפנסיה, ומה שעשית זה מה יהיה. אז איך אתה גם שם מעבר לזה? זה אני רוצה גם לחדד את זה.
אז מסכים איתך מאוד, כי בתפיסה של משרד החינוך אנחנו מאוד מובנים. מה הכוונה? הכוונה שאם אני לא מבין נגיד בפנסיה ובקרן ההשתלמות שלי, אז נגיד בקרן השתלמות של מורים היא נמצאת בקרן השתלמות כללית. אז צריך להבין מה זה. אנחנו לא נפתח את זה, אבל צריך להבין. ובפנסיה רוב המורים נמצאים מתחת במסלול של 50 מינוס, אם אני בגיל שלי. ואם אנחנו לא מקבלים את הכלים הנכונים בשלב של כניסה להוראה, יש מורים למשל שלא פתחו קרן השתלמות, כי הם חייבים לפתוח עצמאית. אז זה אומר שיש מורים שהם עובדים 5-6 שנים, והכסף לא מופרש להם כי הם שכחו לפתוח, ואף אחד לא אמר להם.
לא, זה לדעתי, זה כבר שמעתי את זה, ואני חייבת להגיד, מבחינתי זה סוג של, לא יודעת, לא נשמע לי הגיוני אף פעם איך משרד ממשלתי לא מיידע את מוריו לפתוח קרן השתלמות ביום הראשון ומאבדים מהזכות הזאת. זה, אני לא צריכתי להבין אף פעם, לא תגיד אתה עובד באיזה חברה פרטית בלא יודעת מה. זה המקום היחיד שבו אם תיקח כל משרד ממשלתי אחר, מודיעים לעובדים, פתח קרן השתלמות, זה זכות שלך. זה זכות ואתה מקבל עליה גם הטבות מס. זה... לא, לא צריכה להבין, זה לא משנה.
יש הרבה דברים לא מובנים.
שאני לא צריך לערוך את זה אחר כך בעריכה, לא שזה צריך לחתוך בעריכה.
יש כל מיני דברים ש...
בסדר, אבל בוא נחדד את זה. עובדי הוראה יקרים, תדאגו מהיום הראשון שפותחים לכם קרן השתלמות.
חובה.
חובה.
הדבר הראשון. ודבר שני, תתחילו ללמוד פיננסים, תתחילו להבין מה זה פנסיה, למה היא נמצאת במסלול שהיא נמצאת, אולי מתאים לכם מסלול אחר, אתם בני 20 פלוס. שאתם נכנסים לעבוד. אני כשנכנסתי לא ידעתי, אני רק בגיל 30 התחלתי ללמוד את התחום הזה.
אני רק בגיל 42.
והפסדתי המון שנים. 42.
נכון, והפסדתי הרבה שנים של צבירה, והרבה שנים של חוסר מודעות. ובוא, גם 20 שנה של צבירה של פנסיה, גם להבין במסלולי הפנסיה שזה הרבה מאוד כסף. זה המון כסף שאתה מסלול לא נכון. שאתה בין 20 ויש לך מסלול אגרות חוב, ואתה מקבל 5% בחמש שנים, במקום 50% בחמש שנים, אז אתה מפסיד פה כמויות כסף מטורפות, שאתה תזדקק להם בגיל מבוגר יותר. אז לגמרי, אז כאילו, א', חייבים להכיר את הזכויות, חייבים לממש את הזכויות, ווואי, קרן השתלמות, זה מבהיר לי את כל הג'ינג'ים שלי, שאני שומעת שלא מיידים על קרן השתלמות. אז קרן השתלמות!
חובה, קרן השתלמות. וגם פנסיה, להתחיל לשמוע ולהבין מה זה אומר. יש לי בחור ממש שאני עובד איתו, והתחלתי לדבר בחדר מורים על כסף, על פיננסים, תלושי שכר. מורים לא מבינים בתלושי השכר שלהם. אנחנו מקבלים תלוש שכר, אנחנו לא יודעים לקרוא.
אני גם לא יודעת לקרוא את התלוש שכר שלך.
אני היום יודע לקרוא אותו, לפחות 70% אני יודע לקרוא, ואני יודע לעזור לאחרים, ואני באמת, הם לפעמים לא יודעים למה מפרישים להם, כמה מפרישים להם, האם, הרי לא, אנחנו מפרישים לנו לפנסיה, מפרישים לנו לקרן השתלמות, חלק מהכסף מופרש, וחלק מהכסף לא מופרש, צריך להבין למה החלק הזה לא מופרש, ולאן הוא מופרש במידה ויש כסף כזה. אז אני יושב עם המורים ומסביר להם, יש מורים שלא מבינים למה יש הורדות למשל של בריאות, וביטוח לאומי.
לא, אבל זה בסדר, זה לפי חוק. רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך רגע שאלה. יש פה משהו, שזה אני כן יודעת לקרוא בתלושים, שזה שקר כלשהו. כל התוספות האלה שהמורים מקבלים, הם לא בסוף מורידים להם לפנסיה. כלומר, נגיד סתם, השכר בסיס שלך נגיד הוא 5, משם יש פנסיה, קרן השתלמות, בלה בלה בלה, אם יש לך קרן השתלמות. ואז יש לך מלא מלא תוספות, שהם ללא פנסיה וקרן השתלמות. אז אתה יכול פשוט, אתה, האחוז שמפרישים עבורך הוא מאוד מאוד קטן. אבל, אוקיי, having said that, ואני נגיד ואני מורה ואני יודעת את זה, אבל אין לי מה לעשות עם זה. תקן אותי אם אני טועה, יש לי מה לעשות עם זה?
לא, כי זה הכללים, אבל חשוב להבין שמופרש הסכום שקודם כל את יכולה לעלות בפנסיה מ-6-7%. זה הדבר הראשון שכן צריך לעשות, ובמשרד החינוך זה לא אוטומטי, אז צריך למלא איזשהו טופס ולשלוח. דבר נוסף, אם יש ילדים, אז גם את זה אנחנו צריכים לדווח. נגיד אני כגבר, אני צריך לדווח שיש לי ילד ויש לנו החזר מעונות. יש לנו כל מיני תוספות שהם...
אבל זה לפי תופס, כל שנה שאתה אמור לשלם על מס, אתה אמור לכתוב על הילדים שלך.
לנו יש תופס שמיידע את משרד החינוך. אם אני גבר, אני צריך כל שנה, תחילת שנה, לשלוח תופס. עכשיו לא שלחתי, לא מקבל. עכשיו אם אני אישה ושלחתי, אז מקבל אוטומטית. גם זה קצת כאילו משהו שצריך להסתדר. כי זה לא מעט כסף, זה 365 שקלים לילד.
לאוניד, אבל איפה באמת עובדי ההוראה יכולים לראות את הזכויות שלהם? האם יש איזה פורטל או משהו שהם יכולים לדעת כל מה שאתה אומר?
יש פורטל עובדי הוראה, יש עוד חבר טוב ואדם קסום שהיה פה, מתן בריסקר, שהוא פתח קבוצת פייסבוק, והוא עושה המון המון הדרכות של איך הוא מסביר את הרפורמות, הוא ועוד יוסי אוליבר, שני אנשים יקרים שעוזרים המון המון לעובדי ההוראה, בקבוצת פייסבוק ובקורסים שהם עושים. יש שם גם מישהי בשם שירה שמדברת גם על קרנות ההשתלמות ומסבירה איך להתנהל עם קרנות ההשתלמות והפנסיה בתוך מסגרת הזאת של עובד הוראה.
אבל זה יוזמה פרטית.
זה יוזמה פרטית מדהימה.
אין פורטל של עובדי הוראה של משרד החינוך שהם יכולים לבדוק?
יש פורטל של עובדי הוראה, אבל את לא באמת תצליחי להבין את הדברים לעומק, ולא באמת תראי, זה לא באמת מלמד אותך ולא באמת עונה לך על השאלות. אני לא הצלחתי לפחות. לפחות אני אולי אני לא הצלחתי להבין משם, ולמדתי המון מהקבוצה של מתן, וגם אני נתתי קצת מדי פעם כשהוא העלה את זה בהתחלה, אז גם נתתי ממה שאני יודע. ושוב, בואי נלך לחזור, מה עוד אפשר לעשות כמורה? אז א', יש לנו יכולות כמורים, יש לנו את היכולת ללמד, לעמוד מול קהל, לתת ערך. הערך הזה הוא עצום, את הערך הזה כדאי מאוד להפוך לכסף. איך לעשות את זה? א', בתחום שלכם, לקחת וללמד. הרי תלמידים בסוף צריכים לגשת לבגרות. אם זה מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, אז ברור שזה יהיה יותר פשוט. אם זה חינוך גופני, אז לאמן. אם זה מקצועות אחרים, מה אתם אוהבים לעשות? יש לנו מורים שהם מוזיקאים, יש מורים שהם מתעניינים בחלל. תפתחו קורס. כן, זה מאוד פשוט. הרי הילדים רוצים ללמוד דברים חדשים, ואם המורה כל כך פשן על משהו, אז זה יעוף. העניין זה לעשות את הצעד הזה, ופה צריך להיות איזשהו מתווך למורה. אני מאמין, זה משהו שאני חושב שצריך להיות. כי לי היה מאוד קשה עם העסק. כאילו לקח לי תכלס לעבוד בתוך העסק, אולי זה 4 שנים, שבאמת הצלחתי לעבוד ולגייס אנשים ולעשות קצת פרסום וזה.
אז מה, שיווק כאילו? זאת אומרת, קשה לך מבחינה עסקית שיווקית, זה הכוונה?
כן. לצאת מההוראה, כי אני הייתי מיינדד הוראה 100% על התלמידים, אתה אחרי צהריים מדבר עם הילדים ומנסה, פשוט זה ילדים בוגרים, אז אתה כל הזמן איתם, ואתה פחות חושב על עצמך ועל זה שאתה כאילו, יש לך עסק גם לנהל של קושי.
זה אני תמיד אומרת, אגב זה לא רק אופייני נגיד לעובדי הוראה, רוב הבעלי העסקים חושבים רק על המקצועיות שלהם כבעל עסק, וזה לא משנה איזה עסק יש לך, הם אף פעם לא חושבים שהם צריכים להיות מקצועיים בלהיות בעל עסק, אבל עסק זה צריך, זה מקצוע בפני עצמו, לנהל עסק, יש לזה מחלקות, יש לזה דרך עבודה מסוימת, ואתה חייב ללמוד את הדברים האלה. אבל בוא נגיד שזה לא כזה מסובך, שזה לא יצא עם פה כאילו זה נורא מסובך. לא מסובך להיות עוסק פטור במקביל להיותך מורה, רק צריך לפתוח את הראש, את המיינדסט שלך לדבר הזה. אתה בעצם פתחת את זה לפני כמה שנים, זאת אומרת, אני זוכר את השיחות איתך, אתה פתחת את זה לפני כמה שנים וראית שאתה מסוגל לעשות דברים אחרת. אני רוצה שמה שיצא מהפרק הזה, שבאמת זה רק לפתוח רגע את הראש, זה לא אומר שאתה חייב מחר לעזוב את משרד החינוך, זה לא אומר שאתה צריך לשנות כלום. תפתח רגע את הראש ואל תהיה מקובע רק על משרד החינוך, רק על מה שאתה עושה, אפשר להצליח בזה גם בחוץ, ואני רואה הרבה מורים שמצליחים היטב עם מורים טובים במערכת, הם גם אנשים א' ערכיים, ב' יודעים ללמד כמו שצריך, ותשמע, הדרכה זה יכולת מופלאה שיש לאנשים. אני מכירה באופן אישי, וגם התראיינה פה באחד הפרקים, מישהי שהיא עובדת בהייטק וזה, והיא עשתה שיעורים פרטיים במתמטיקה, מתוך השליחות של לבוא ולהעצים את הילד, כי מתמטיקה זה אחד המקומות שהכי מחרבים את הילדים. גם לי יש את הפחד הזה, מתמטיקה עד היום, כאילו. כן, כן, זאת האמת. אז אנשים באמת הופכים להיות, כלומר, ילדים הופכים להיות בוגרים אחרי זה, שונאים את החלק המתמטי בגלל מתמטיקה בבית ספר וכו'. אז היא לקחה את זה כפרויקט שלה, להעצים אותם במהלך השיעורים. היום היא מאמנת כלכלית. היי, קרן. היום היא מאמנת כלכלית, וזה שוב, זה יכולת ההדרכה, יכולת העצמה. אפשר לתרגם את זה גם לעבוד עם מבוגרים, זה מה שאני באה לומר. אפשר אפילו לפתוח את זה. אתה לא חייב להיות, נגיד, מורה למתמטיקה בתיכון, ואז ללמד שיעורים פרטיים מתמטיקה. אתה יכול גם להיות, כמו שאמרתי עכשיו, להיות מאמן כלכלי. כלומר, אתה יכול לקחת את זה לעסק, כל עסק שהוא. יש לך הרבה מאוד יכולות. אוקיי, אני רואה את המורים פעם, אני נדהמת. אני רואה אותם בזום, אתה יודע, שהיה לנו את הקורונה, ועכשיו מדי פעם. מורה שמסוגל להחזיק בזום עכשיו 20 ילדים. אני לא מסוגלת להחזיק דבר כזה. ילדים, כאילו. זה וואחד יכולות, או גננת למשל, להחזיק גן, זה וואלה, אתה צריך להיות מנהל משכמך ומעלה, מה שנקרא. זה יכולות שפשוט אנשים, אתה יודע, אנחנו פה מלאים כל מיני מיינדסט פח כזה. אבל באמת, באמת, אם אתה מסתכל על זה רגע, מישהי שיכולה להחזיק גן, או כיתה, ולעשות דברים כאלה, ולא סתם לבוא, אתה יודע, אלה שבאמת גם משקיעים בזה. זה אנשים משכמם ומעלה. הם רק צריכים להיפתח לדבר הזה שיש להם את היכולות האלה.
זה הזדמנות, נגיד, לייצר משהו בתוך בית ספר, זה משהו שדיברתי עליו כמה פעמים, עם הצוות, לייצר מישהו שיביא את ההשראה הזאת לתוך בית ספר, להביא מישהו חיצוני, שילמד ויחשוף שיש משהו, כאילו, יש עוד דברים במיינדסט ואיך לראות את הדברים שיכולים בתוך עצמך לייצר עוד הזדמנויות עסקיות, עוד הזדמנויות כלכליות, הזדמנויות
יצירתיות. אבל גם אם אין לך את זה בית ספר, כי בן אדם בוגר רגע, כמו כל אדם אחר, ויש לי פה הרבה עוקבים שהם מהתחום, תיפתח על זה בעצמך כמו שאתה נפתחת באופן אישי בסוף. בסופו של דבר, אל תסמוך על אם בית ספר יביא מרכז יזמות כזה, או מקום שפתח היזמות, אלא תחשוב אתה איזה יכולות, ואני אומרת פה תרגיל פשוט, תכתוב, כמו סוואט כזה, כן? את היכולות, את הכישורים שלך, את הפחדים שלך גם, כי צריך לעלות את זה. גם מה קורה בחוץ, איזה דברים אתה מזהה של נגיד אין להם מענה בחוץ. בסדר? למשל, יש פה הרבה מענים חסרים. למשל, אפרופו, המרכז הפיננסי שאתה הקמת. יכול להיות שמורה אחר, יכול לעשות את זה בתשלום, בית ספר אחר, או כל דבר כזה. כאילו, תעשה את כל הסוואט הזה, ותראה מה אתה יכול, איפה אתה, איך אתה משתלב בזה. ואז גם יום יבוא. אתה יכול להגיד, וואלה, אני כבר לא תלוי במקום עבודה אחד, לא תלוי במשרד החינוך, ואני משתגעת מזה, אני שומעת את זה כל הזמן. מגיע 31 לאוגוסט, מה הולך להיות מחר, בראשון לספטמבר? מה הולך להיות מחר? כאילו, אני הולך לעבוד, לא הולך לעבוד.
עוד רגע קורה, זה עוד 4 ימים, אני כבר מתרגש, אני כל הזמן על הראשון לחודש. מה יפתח לי במשכורת? זה ממש קסם.
כן, כאילו, אנחנו לא יודעים שהראשון לספטמבר מגיע כל שנה, אז כל פעם זה כאילו הלם חדש משנה. אז אני אומרת, קח את המושכות בידיים שלך, ואם הפרק הזה ייצאו אנשים עם מושכות, ויגידו, וואלה, יש לי כישורים, יש לי יכולות, בוא נעשה מזה משהו, וגם אם זה יהיה משהו קטן, תרוויח 100 שקל בצד, זה 100 שקל שאתה הבאת הביתה. אתה עשית אותה, בזכות העבודה שלך. לא אף אחד, ואם תעשה, תהיה טוב יותר, תביא 200 שקל, ואם תהיה ממש טוב בזה, תביא 300 שקל. וזה הכיף בזה, כי אני למה עברתי, אגב, משכירה לעצמאית? כי הרגשתי שהיכולות שלי לא משתקפות בסופו של דבר. ועשיתי דברים מדהימים. ובסוף, כמו שאתה אומר, אתה עושה דברים מדהימים, בסוף שלך, כמה אמרת, 350? 250? כמה היה לך בסוף תוספות על כל ה...
לבגרות זה 256 שקלים.
256 שקלים נקודה 0.2. כאילו, אז גם אני הרגשתי, גם אני עבדתי מקום ציבורי, שבסוף אני רוצה לעשות לביתי, והדבר הכי כיף היום בשבילי, שיש לי רעיון, ואם אני אעבוד בו טוב, אני אעשה כסף לביתי. זה מה, בסוף מה אנחנו רוצים? רמת חיים וכו' וכו'. אז, האם אתה מסכים איתי, שהיית רוצה שהמסר של הפרק הזה יהיה, יאללה חברים, בוא נזוז עם הדבר הזה, מה אתה אומר?
מסכים איתך, שוב, עכשיו הלכה למעשה, בואי נעשה את זה. את מתעסקת בתחום הזה של קידום עסקים וקידום, אני יודע גם קידום נשים.
נכון.
ורוב האוכלוסייה אצלנו בצוותי הוראה זה נשים. שהזדמנות מצוינת להרים את הכפפה ולעשות איזשהו משהו מעבר. לתת להם הזדמנות לפרוח במקומות אחר. אני יודע שיש נשים שעושות את זה. אני יודע
שיש... נכון, אבל משרד החינוך לא יזמין אותי לעשות דבר כזה, כי מחר הנהם יעזבו את משרד החינוך. זה איזה חוסר אינטרסים.
גם וגם. כולם רוצים את הקביעות הזאת. המקום הבטוח זה חשוב, זה מצוין. אנחנו גם אוהבים את מה שאנחנו עושים, זה מצוין. אבל במקביל אפשר לעשות מה שאנחנו אוהבים בנוסף, כי חינוך זה נפלא, אבל יש לכולנו כישרונות. ואת הכישרונות האלה כדאי שניישם בחוץ. כי במערכת אנחנו עושים את זה. יש עוד הזדמנויות.
נכון, ואני אגיד לסיום שגם ערך נוסף שיהיה, זה ערך העצמי של אותו בן אדם. זאת אומרת, הרבה מהחבר'ה שאני מכירה, שהם מאוד מאוד טובים במה שהם עושים, מתוסכלים מבסוף כמה, בסוף הם מביאים הביתה. אני חושבת שהערך העצמי גם נבנה מכמה שאתה מביא הביתה, בסופו של דבר. אז אם הם יראו שאת הכישורים ואת היכולות שלהם יכולים להביא במקום אחר, זה יעלה להם גם את הערך שלהם מפני עצמם, שזה בעיניי עושה אותך הורה יותר טוב, בעל או בן, או בת זוג יותר טובים, זה משפר לך את החיים לגמרי. אז מה אני אאחל לך לסיום הפרק?
אני חושב שמה שאמרת בסוף זה הכי חשוב. שאני אוכל, קודם כל, להעלות את הערך העצמי שלי, כי בתוך המסגרת של החינוך, אני חושב שאני העליתי אותו, אבל זה לא, אני צריך עוד. אני חושב שכל מורה, אם הערך העצמי שלו יגדל, הוא יהיה מורה טוב יותר, כמו שאמרת, אבא טוב יותר, ואדם טוב יותר. ובסוף זה השאיפה, להיות אדם טוב יותר.
לגמרי. הרבה תודה שהגעת אליי.
תודה.
ממש היה כיף, תודה רבה.
תודה שהצלחנו.